שלום וברכה ובוקר טוב. שואל רוני. שלום לרב. הרב אמר שהכרח קיום השבועה לאבות לירש את הארץ מוכיח שתהיה תחיית המתים. איך זה מסתדר עם מי שסובר שתחיית המתים היא מטאפיזית? תודה. תשובה. זה לא מסתדר, כי באמת דעת היהדות היא שתחיית המתים היא פיזית. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק למד א' בספר דברים, בפרשת וילך בפסוק ז'. אז אנחנו עסקנו בשאלה למי ניתנה התורה, האם ליהושע כפי שבמסכת אבות, או לכהנים ולזקנים כפי שבמסכת עירובין. ואמרנו שכדאי לראות מה שהתורה אומרת על זה. ויקרא משה ליהושע, ויאמר אליו, לעיני כל ישראל חזק ואמץ, כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע השם לאבותם לתת להם, ואתה תנחילנה אותם. אז לפי מה שאני רואה בפסוק הזה לפחות, יהושע מקבל תפקיד צבאי, צבאי מדיני. בינתיים אני לא רואה איפה התורה. פסוק ח', והשם הוא ההולך לפניך, הוא יהיה עמך, לא ירפך ולא יעזבך, לא תירא ולא תחת. כלומר, כל הציוויים שנאמרו בשעת מלחמה לאדם הפרטי, לחייל הפרטי, נאמרים קל וחומר גם למנהיג. הביטוי והשם בתחילת הפסוק תמיד מתפרש אצל חז"ל, הוא ובית דינו, מידת הדין היא זו שעושה מלחמה. פסוק ט', ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהנים בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. אז אם אני רואה פה שבדיוק בפסוק זין ח' יהושע מקבל תפקיד צבאי, ועכשיו בפסוק ט' כשמשה כותב את התורה הוא נותן אותה אל הכהנים ואל כל זקני ישראל, זה לכאורה מכריע כדעה במסכת עירובין, שהתורה מסורה לידי הכהנים והזקנים ולא ליהושע. ואז איך נבין את המשנה במסכת אבות? על כל פנים, פה הדברים מאוד ברורים. לפני שנמשיך, יש כאן שאלה. מה זה שהוא כתב את התורה הזאת והוא נתן אותה? איך הוא נתן? הרי הפסוק עצמו שאנחנו קוראים הוא חלק מהתורה. ואיך הוא נתן את התורה שבה כתוב שהוא כותב, וגם את הפסוקים שבאים אחר כך, איך זה יכול להיות? אז מה הוא נתן? הוא נתן ספר תורה לא שלם. אלא, אומר הנציב מוולוז'ין, הוא כתב את כל התורה עד הפסוק הזה, נתן את התורה בלי סוף וילך ואזינו וזאת הברכה, נתן לכהנים, ואחר כך הוא לקח את הספר בחזרה כדי להמשיך לכתוב את מה שעד סוף התורה. עכשיו, ויצב משה אותם למור. עכשיו יש פה בעיה. ויצב משה אותם למור. מי זה אותם? אפשר לומר שאותם, הכוונה לכהנים ולזקנים המוזכרים בפסוק הקודם. ואז בעצם היינו מכריעים לגמרי כמו הברייתא בעירובין. אבל יש כאן המשך. ויצב משה אותם למור מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. זאת אומרת שכאשר מסתיימת שנת השמיטה בחג הסוכות שבמוצאי שמיטה, יש מצווה מיוחדת, ימי המצווה ה-612 בתורה, מצוות ברית, שהיא מצוות הקהל. עכשיו, רבי אברהם בן עזרא לא נוח לו מצד הפשט עם הפסוק, עם הדרשה של חז"ל. הוא אומר, מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה, בתחילת שנת השמיטה, כמו סוכות שבתחילת השמיטה, כדי שיהיה רושם של ערך לימוד התורה לאורך כל השנת השמיטה, שבה האדם ממילא לא יוצא לשדה, אז מה הוא יעשה כל השנה? ילמד תורה. אפשר להגיד ההפך, כמו שחז"ל אמרו, שמצוות הקהל היא גולת הכותרת של שנת השמיטה שבה למדו תורה. אז אפשר להבין כך, אפשר להבין כך. להלכה, אנחנו לא פוסקים כמובן בניגוד לחז"ל, ולכן מצוות הקהל מתקיימת במוצאי שמיטה. במועד שנת השמיטה, בחג הסוג. זה קשור לשאלה איך מפרשים את המילה מקץ. בבוא כל ישראל לראות את בני השם אלוהיך במקום אשר יבחר, כלומר בבית המקדש. אז כשיבוא כל ישראל בגלל מצוות עלייה לרגל, אז יש פה דבר לא מובן. תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם. תקרא, מי הקורא? אם לפני כן כתוב ויצב אותם, אז אותם זה הכהנים והזקנים. ועכשיו הוא אומר תקרא, זה לשון יחיד. מי הוא הקורא? בפשטות הכוונה ליהושע. זאת אומרת למלך. באמת מצוות הקהל לפי ההלכה מתקיימת על ידי זה שהמלך קורא בתורה בעזרה. זה אגב המצווה היחידה בתורה של קריאת התורה. כלומר, למה צריך ספר תורה כשר? מעיקר הדין צריך ספר תורה כשר בשביל קריאת הקהל בבית המקדש. זה מה שצריך. אבל תקרא את התורה הזאת. אז יוצא לפי זה שיהושע נמצא שם. יוצא שכאשר משה קורא ליהושע ונותן לו תפקיד מדיני צבאי. ואחר כך הוא כותב את התורה ונותן אותה לכהנים והלוויים והזקנים. עדיין יהושע נמצא שם. ואז משה אומר אותם, מצווה אותם את כולם ביחד, אתה תקרא את התורה. זאת אומרת שיש למלך תפקיד במסירת התורה גם כן. זה כמו מסכת אבות. אז יוצא לפי זה שיש הבדל בין שתי צורות של מסירת התורה. יש מסירת התורה לכהנים ולזקנים כדי לדעת את ההלכה. למשל, אם יש לי שאלה על סכין בשרית שחתכה שום שתוגן אחר כך, או בצל שתוגן אחר כך במחוות חלבית, וכדומה, שזה בערך 80% מהשאלות ששואלים את הרבנים בטלפון, אז את זה צריך בשביל זה כהנים וזקנים. אבל יש גם בתורה ממד אחר, הממד המוסרי, המסר הכללי, מה שקרה רוח הדברים, את זה דווקא המלך מעביר. עכשיו זה מובן, לפי זה מדוע יהושע מופיע בתור מקבל התורה במסכת אבות, שהיא המסכת המוסרית, לעומת מסכת עירובין, ששם כתוב כיצד סדר משנה, שזה הסדר של התורה שבעל פה. אז עולה לנו עוד דבר, שהתורה שבכתב יש לה מסרים מוסריים, אי אפשר ללמוד הלכה מהתורה שבכתב, והתורה שבעל פה יש לה הדרכות מעשיות כיצד לממש את דבר השם הלכה למעשה. אז יוצא ששניהם נכונים. עכשיו, למה באמת יש לזה משמעות מוסרית למה שהמלך עושה? פשוט מאוד, הרי אי אפשר היה במעמד הקהל לשמוע שום דבר. הרי אם הולכים כפשוטה של תורה, יש מיליוני אנשים שם, או לפחות מאות אלפי אנשים, אנשים, נשים וטף, כולם ביחד באים לשמוע את המלך. אני רוצה לראות שמאה אלף אפילו, אנשים, נשים וטף נמצאים במקום שבו אין מיקרופון גם, גם אם יש אקוסטיקה טובה ושומעים. אז בעצם מה המטרה של כל המעמד הזה? המטרה של המעמד הזה ללמד את העם מוסר. שהרי אם המלך, שהוא הסמכות העליונה במדינה, גם הוא מחויב לתורת השם, אז קל וחומר שגם אני. זה בעצם מה שזה בא לעשות. זה מה זה בא לעשות? רושם בנפש. וזה מה שכתוב כאן, הקהל את העם. האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, שכל זה אגב לא קיים בעלייה לרגל רגילה. בעלייה לרגל רגילה, רק כל זכוריך. אבל כאן זה משהו מיוחד, זה מתפשט על הכל, וגרך אשר בשעריך למען ישמעו, ולמען ילמדו, ויראו את השם אלוהיכם. כלומר זה נותן יראה, כמו שגם מצאנו בכתיבת ספר תורה של המלך, וקרא בו, כל מי חייב למען ליראה, למד ליראה גם פה, ויראו את השם אלוהיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו, ישמעו ולמדו ליראה את השם אלוהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה, אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. זאת אומרת שיש מצווה שהיא כוללת את כל האומה כולה. נשאלת השאלה כמה פעמים הדבר הזה קרה בהיסטוריה שהייתה קריאת הקהל. סביר שבימי שלמה זה היה, אבל בשאר המקומות הרי לא היה המקום אשר יבחר השם מכל השבטים. שילה נחקרת מנוחה ולא נחלה, וגם אחר כך הייתה הפרדת המלכות. רבי חנניה בן הקשיא